רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
אחת האשמות הגדולות ביותר של התרבות המערבית, נוצרית, זה הגם אתה, ברוטוס, למרות שהוא לא אמר את זה, הוא אמר הגם אתה, ברוטה. וזה בדיוק העניין שיוליוס קיסר שואל את ברוטוס איזה בוגד אתה, כי הוא מתוך המערכת ובוגד בו. והאורח שלי היום מתנהג כמו ברוטוס, תמיר דורטל, מורה, ומרכז מגמה מבית ספר, ולמרות זאת מתנהג נגד משרד החינוך, ועושה בכאן 11 שיחה נגד ביטול הבגרויות במה שהוא עושה. ולכן הבאנו אותו לכאן כדי לראות האם הוא באמת מתנהג כמו ברוטוס הרומי. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ובערוץ הזה אנחנו מדברים על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, וגם איך לגרום לכם להבין למה אסור לבטל את בחינת הבגרות בספרות בשיחת הסלון הבאה שלכם. ערב טוב, תמיר דורטל, חבר יקר, מה שלומך?
ערב טוב, מה שלומך?
האמת היא, מתרגש, אנחנו לפני כנס השמרנות, אז בכלל כיף גדול, ואני רק אגיד, ככה חשוב מאוד להגיד, שהערוץ הזה הוא בחסות רועי יוזביץ', ואם יש לכם איזשהו רצון ללמוד ולהצליח בלימודים, יש לנו קורסים מדהימים, אם אתם רוצים לתקשר איתי, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך ערוץ הטלגרם שלנו, והכל נמצא בתיאור הסרטון. עכשיו, אנחנו נמצאים פה, מכיוון שלפני משהו כמו שבוע, עולה בכאן 11 שיחה שלך שאנחנו רוצים לעבור עליה, שבעצם במשך 3 דקות אתה אומר, הרפורמה של שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, היא בעצם תחת הכותרת שנקראת למידה משמעותית, אנחנו בעצם רוצים להפוך את המקצועות בספרות ותנ"ך וכל המקצועות האלה, או למעט אנגלית, מתמטיקה, לשון ומקצוע מגמה, הופכים את זה לבגרות פנימית, ואז מכיוון שלא יהיה לנו את הלחץ של הבגרויות, אנחנו נוכל להשקיע בלמידה אינטנסיבית ואמיתית ועמוקה. אז קודם כל, האם אני אומר את זה נכון?
כך אמר רוסו. אתה אומר את זה נכון, כך אמר רוסו, הוא כבר כתב את הדברים האלה בספר הנודע שלו, אמיל או על החינוך, הוא אמר בעצם, אם נשאיר את האדם הסביר בספרייה, הוא פשוט ירצה ללמוד. ולא צריך שום מבחנים, לא צריך שום עבודות, הוא פשוט יבוא ויחקור וילמד, והוא סקרן, והוא לא יפסיק להגות במושכלות, וזה יופי. אבל הוא טעה, טעות מרה.
רגע, שנייה, אבל, רגע, אבל אתה קצת ציני, אתה קצת ציני, אז בוא, לו הייתי נותן לך 50 כוסות של על המשמעות בתור מתנה, האם היית יכול להגן על העמדה הזאת? זאת אומרת, תראה, בסופו של דבר, בוא נהיה ברורים, בוא נהיה פרים, אתה נגד העמדה הזאת, אתה כתבת, עשית סרטון בכאן 11, נגד העמדה הזאת, בסופו של דבר גם אני. אבל באמת, כדי שזה לא יהיה סוג של עוננות מחשבתית פה, מה הטיעון הכי חזק שאתה יכול להגיד בעד העמדה הזאת, לפני שתוקפים אותה?
שיתואי לי פאצ'ה שביטון, להיבחר פעם נוספת, כי אחוזי הבגרות יעלו כמו שכל שר חינוך רוצה. פוליטיקאים רוצים להיבחר בבחירות הבאות, והדרך הכי טובה לגרום לה להיבחר זה פשוט לגרום לזה שאחוזי הבגרות יעלו. אבל באמת, אין לי דרך להגן על זה. זאת אומרת, התלמידים הבאמת חזקים, המוכשרים והלא הצלנים, זאת אומרת, שילוב של 3 דברים גם יחד, יעשו את העבודות ויהנו מהם אולי, ואולי גם יעשו אותם ויבינו ויתעמקו באותו נושא שאותו הם חוקרים יותר מאשר בבגרות החיצונית שמתפרסת על פני מאות שנים ועשרות נושאים. זה ודאי. אבל מה ששאשא ביטון אומרת זה לא בוא נעשה מספר מסלולי בגרות. בגרות לעיוני מתקדם מסלול חקר כזה, מסלול אקדמי של מדעי הרוח, מי שרוצה לבחור בזה מקבל גם אולי 10 נקודות זכות. כן. היא לא אומרת את זה, היא אומרת בוא נעשה לכולם, ואני חושב שזה שורש הבעיה במערכת החינוך הישראלית, היא כל כך ריכוזית. היא כל כך דואגת להכל, היא גם מעסיקה את המורים, היא גם כותבת את תוכנות הלימודים, היא גם בוחנת, היא גם כותבת חוזרי מנכ״ל, היא גם קובעת מהי השכר של המורים, היא גם וגם וגם וגם. כלומר, סתם אני אתן דוגמה הכי קטנה לכמה היא מתערבת. תלמיד שלא מתאים לצאת לטיול שנתי בגלל בעיות משמעת חוזרות ונשנות. אם לא, דיווחת על זה לפיקוח וזמנת את ההורים לפגישה והוצאת את הכל בכתב כמו עורך דין טוב, 3 חודשים לפני הטיול השנתי, הבחור הזה יצא לטיול השנתי, על אפה וחמתה של המערכת ושל הבית ספר, גם אם דרך אגב ההידרדרות במשמעת שלו התחילה רק בשבועיים לפני הטיול השנתי. ואז אתה בא ואתה אומר, אני לא יכול לקחת על תלמיד כזה אחריות, ואומר לך, לא, 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 התלמיד הזה יצא כי לא דיווחת עליו 3 חודשים מראש. כלומר, המערכת היא מאוד ריכוזית, היא לא נותנת שום שיקול דעת למורים ולמנהלים, ובעצם כל מה שנותר למורה אכפתי לעשות זה לצאת לתקשורת ולהגיד, חבר'ה, רומסים אותנו, אין שום דרך לפעול מבפנים.
אז בוא נתחיל, אתה יודע מה, אני התלבטתי אם להתחיל מהמכתבים של היורים, אתה יודע מה, אני, אולי נתחיל מהמכתבים בתשיעי לשני, אני לא יודע אם אתה ראית את זה, כי זה הגיע לידי ככה פה, בתשיעי לשני יצא מכתב מהיורים של ועדות המקצועות החובה במשרד החינוך, והם כותבים לדוקטור שאשה ביטון את הדברים הבאים. בחודשים האחרונים יש שיח ברפורמה, ואנחנו מפחדים, ולפי הרושם המתקבל אצל כל היורים של המקצועות האלה, הרפורמה תגרום בצורה מיידית וישירה לקריסת רמת הידע של התלמידים בתחומים המדוברים. מצב הידע הקיים בתחום ההומניסטיקה אינו טוב, אך למיטב ההבנה שלנו הרפורמה המוצעת תחמיר אותו מאוד. והדבר השני, וזה דבר מדהים, לא יעלה על הדעת שרפורמה בהיקף כזה תתבצע ללא עבודת מטה מקיפה, ולא בלי פיילוט. ויתרה מזאת, פיילוט לשינויים בעלי אופי דומה, בהיקף קטן בהרבה, נעשה בתחום לימודי ההיסטוריה בחינוך הממלכתי בשנים האחרונות, והוביל לתוצאות קשות. מדובר בלימוד נושא השואה שעבר מורה רגילה להוראה משמעותית, ולאחר מעקב ובדיקה לאורך 4 שנים, הסתבר שהוא פגע באופן אנוש בהיכרות של התלמידים עם הנושא. אז כאילו עושה...
לגבי זה אני רוצה... לגעת, ממש יש תשובה לזה. זאת אומרת, הסעיף ב' למכתב הוא סעיף כל כך חשוב, וצריך ללמד אותו, צריך לספר עליו, באמת כמו שהיו הדברים. שי פירון נכנס למשרד החינוך, וכמו כל שאר שרי החינוך, רצה לחתוך בחומר, מה שנקרא מיקוד, לתת עוד מועדי ב', מה שלימור לבנת עשתה, שזה מועד ב' היחידי כנראה ברחבי העולם, שמועד ב', אם אתה ניגש אליו ואתה מקבל ציון יותר נמוך במועד א', אז המועד א' נחשב. זאת אומרת, זה הטוב מבין השניים. בעצם המסורת של שרי החינוך לאורך השנים זה להקל ולהקל ולהקל, כדי שהם יבואו עם הישגים לבחירות הבאות. עכשיו, מה קרה עם היסטוריה והוראת השואה? בא שי פירון אמר, אני כל כך חשוב לי נושא השואה, שאני הופך אותו ללמידה משמעותית. על פניו, טיעון מלא מילים, מילות תואר בעיקר, ששווה לבדוק, נכון? אז הוא עשה את זה. ואז אחרי כמה שנים מגיעים התלמידים שלמדו את הלמידה המשמעותית על פולין, והם מגיעים למשלחת של פולין, ובאים אותם אנשים מחוץ למערכת, אותם מדריכי פולין ותיקים, שהיו רגילים לפגוש תלמידים שלמדו למידה לא משמעותית, ואומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים להוסיף מספר ימי הכנה גדול לקראת המשלחת לפולין, כי התלמידים הם לא ברמה שהם היו פעם. וזה כאילו, זה מדובר על קפיצה של שנה, תוך שנה הם כבר שמו לב לקריסה של הרמה. כי במקום ללמוד על עליית הנאצים לשלטון, ואחר כך על החוקים הראשונים נגד היהודים וחוקי נירנברג, ואחר כך על הגירוש לגטאות, והחיים בגטאות, ואחר כך כל מחנות המוות, ומחנות הריכוז, ויהודיות הונגריה, ואותם אלה מהגויים שהיו חסידי אומות עולם, וכו וכו וכו, ועוד עשרות נושאים, מתמקדים באיזושהי נקודה אחת, ועליה עושים עבודה משמעותית ככל שתהיה, נגיד, החיים והחסד בגטאות. אז בא תלמיד, יודע על החיים והחסד בגטאות, ואז הוא מגיע למסע לפולין, והוא שולט רק בנושא הזה, אמנם הוא שולט בו ברמה אקדמית, אבל זה לא עוזר, כי התלמיד אין לו שום קונטקסט. אם אנחנו רוצים לגדל תלמידים בלי קונטקסט, ועם הבנה מאוד עמוקה, אבל רק בתחום אחד, בהנחה וכמובן הם עשו את העבודה, והם לא העתיקו אותה, והם לא קנו עבודה מאיזה מישהו שעזר להם באיזה עריכה מדעית.
אגב, שנייה, רגע, שנייה, אבל יש פה הנחה, ובאמת אתה אומר, הרבה מאוד אנשים מדברים על זה שמורה, המורה הסטנדרטי לא כתב עבודה אקדמית, כן? ובוודאי לא עבודה אקדמית משמעותית. בדיוק היה היורצייד עכשיו של קלוד שנון, שמספרים עליו שעבודת התזה שלו זו הייתה עבודת התזה הכי משמעותית במאה ה-20. רוב האנשים לא נכנסים לקטגוריה הזאת, כן? אז אתה יכול להרחיב קצת את הנושא הזה של מה שי פירון חשב שהוא דיבר על למידה משמעותית. הוא חשב שילדים, נניח, על החסד בגטו, יבואו והוקראו את כל מה שיש לקרוא, יעשו השוואת מקורות. מה היה מעבר למילים? כי הרי בכל אופן מדובר על תלמיד בכיתה י' א'.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני לא יודע, זאת אומרת, ברור לי שמה שהוא התכוון זה להוריד את הבחינה החיצונית, ודרך אגב, זה להוריד 30% מהחומר, זאת אומרת, להוריד את נושא השואה, זה להוריד המון המון מהלחץ. ועצם, אני אוהב כמו תומס סואל, שנינו מעריצים את תומס סואל, אפילו מעריצים שרופים. אני אוהב להסתכל על הדברים במשקפת תומס סואלית. תומס סואל אומר, עדיף להסתכל על דברים ולא על מילים. זאת אומרת, אני מסתכל ואומר, אוקיי, הוא הוריד 30% מהחומר. עכשיו אתה אומר, מה הוא עושה במקום? איזה סוג של עבודה משמעותית, למידה משמעותית, בלה בלה בלה? אני יכול לומר לך שעם כל הלמידה משמעותית של שי פירון, בבתי ספר בהם אני מסתובב, התלמידים מכינים את העבודות האלה, כשמושכים אותם מהאוזן לחדר המחשבים, ואומרים להם, עכשיו אתם עובדים. זה לא שהם עובדים על זה בבית, וזה לא שהם חוקרים ועושים השוואת מקורות, ואני לא יודע מה. הם תכלס עושים copy-paste מויקיפדיה מכמה מקורות. אתה אומר להם, אם עשיתם copy-paste, כמובן תאזכרו, אזכור אקדמי נכון, שלקחתם מויקיפדיה, אבל גם אל תעשו copy-paste. תקלידו בעצמכם, או אם עשיתם כבר copy-paste, תשנו מילה פה מילה שם. זה הנחיות, אתה אומר להם, אפילו אם אתם מעתיקים, תדעו להעתיק כמו שצריך, לא ברשלנות כזאת שיתפסו אותנו בפיקוח. עכשיו, למזלי, אני לא עשיתי הרבה עבודות עם תלמידים בשנים האחרונות, אז לא נאלצתי לחוות את היסורים האלה, כי בסופו של דבר תלמידים שאין להם כמעט רקע באיזשהו תחום ידע, כותבים עבודות, מה זה גרועות, שהם לא מבינים בעצמם מה הם כתבו. אם תבקש ממחר כך לעשות פרזנטציה, להציג בחמש דקות את העבודה שלהם, אין להם מושג. אז לא יודע למה שהיית פירון התכוון, אבל היכולות ברמת האוריינות של תלמידי ישראל, ואני מלמד בכמה בתי ספר, ביניהם גם בתי ספר מאוד טובים, הן יכולות מאוד נמוכות, ולפני שאתם מלמד תלמידים, בואו תכתבו עכשיו עבודות של 30-40 עמודים, או אפילו של 5 עמודים לבד, תבקש מהם לקרוא 3 עמודים לקראת כל שיעור, כמו שאני עושה. אני מבקש מהתלמידים שלי לקרוא לקראת שיעור. זה במקצועות האומנים, כבר שכחנו. שכחנו במקצועות האומנים, מה זה לבקש מתלמיד כמו בשנות ה-60 וה-50, אני מבקש שתקריא שיעורי הבית שלך. את הדברים האלה לא עושים, כי תלמיד עונה לך, תנחש, מה עונה? כשאומרים לו, בוא תקריא, בוא תקרא.
אני מתבייש.
אני מתבייש, לא בא לי, זה מביך אותי ודברים כאלה, וזה נתפס בתור משהו שהוא לגיטימי כמובן, כי אם הוא מתבייש, אתה לא תביך אותו, אבל בין פניך ברוב הרבים, כשופך דמים וכל הדיבורים הגבוהים האלה. אבל שכחנו את החינוך האומני של פעם, שגם מורה למקצועות אומנים יכול לתת שיעורי בית. מי שנותן שיעורי בית היחידי בתיכון בישראל, זה מורה מתמטיקה. היחידי.
רגע, אתה בעצם אומר כזה דבר, אתה אומר שאני רק רוצה לחדד את זה, כי זה באמת נקודה חשובה. אגב, יש פה בדיוק, יש לי פה עוד הודעה, בתשיעי לשישי, יום חמישי, יש מפגש מאזינים של הערוץ של רועי יוזביץ', אז כולם מוזמנים, שימו לב, בתשיעי לשישי יהיו גם הודעות נוספות. אתה אומר, יכול להיות מצב שבעקבות, או עזוב, היה מצב שבעקבות למידה משמעותית של השואה, באים לתלמיד, אומרים לו, מה עם חוקי נירנברג, עולה לבדולח, הוא לא סגור על זה, כי הוא היה...
לא, לא רק שהוא לא סגור, הוא לא יודע מה זה זה חוקי, הוא לא יודע שהיו חוקי נירנברג. אין לו את זה, הוא מעולם לא למד את זה בכיתה, הוא מעולם לא למד את זה, אתה יודע, מעולם לא קרה סיכום של 250 מילה על זה. אין לו מושג שזה היה בכלל. עכשיו, כמובן אפשר, אני לא יודע אם אני מקדים את המאוחר בשיחה שלך, אבל... כמובן גם יש שיגידו, הנה מבחנים, עושים מבחן ויום אחר כך שוכחים הכל. שקר וכזב.
אז שנייה, אני רוצה לתת, אוקיי, אז בוא רגע נתקדם עם הסיפור הזה.
מכתב.
ואני חושב שהסיפור השני הולך כזה דבר, ושוב, מדברים פה על המפמרים, כן, כאילו על אלה שאחרים. סעיף ג', עכשיו שוב, תהליך מעין זה דורש שינויי רוחב משמעותיים, לא רק כלפי התלמידים, אלא גם בהכשרת המורים בפועל ופרחי ההוראה. מורים שיודעים להכין את התלמידים לבחינות בגרות, לא בהכרח יודעים להדריך תלמידים בתהליך של כתיבת עבודה בין תחומית ברמה נאותה. ואנחנו רואים את זה בעבודה האקדמית שלנו. ויכולים לומר בוודאות שמיומנויות הנדרשות ממנחה הן אחרות ושונות מאוד מזו של מורה. ויש תהליך הכשרה יסודי עמוק, והתאריך הזה עוד לא התחיל, כן? והדבר הזה, והדבר השני, זה באמת ממה שאנחנו מקוראים, מכיוון שבתוך עמנו אנחנו יושבים, ברור שדבר כזה יגרור העתקות, ואגב, יש היום, אתה יודע, יש שוק של עבודות אקדמיות, כן? שוק של עבודות סמינריוניות גדול מאוד, כולם יודעים אותו, כולם מכירים אותו, זאת אומרת, זה כאילו, ובעצם מתעלמים מזה לגמרי. אז מה אתה חושב?
אני חושב שצריך לתאר רגע, בשביל להבין בכלל את הסוגיה, את מערכת התמריצים שעומד בפני הבית ספר. זאת אומרת, בא בית ספר מסוים, ומה מעניין אותו? מה בסוף מדריך את המנהל של בתי הספר? מנהל של בית ספר רוצה בגרות, מספר לא? דברים. זהו, אחוזי בגרות, נשירה נמוכה, מודדים נשירה. זאת אומרת, גם יש לך תלמיד אחד שבאמת הורס את השיעור לכל הכיתה, אתה לא רוצה שהוא ינשור, אתה רוצה שהוא יסיים 12 שנות לימוד. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני רוצה אחוזי בגרות, אז אני יכול לזרוק את כל הלא מתאימים, ואז יישאר לי אחוזי בגרות מאוד גבוהים. אתה גם לא יכול לנפות. זאת אומרת, שכמה שיותר תלמידים יתחילו כיתה א', יסיימו כיתה י' ב', שהחבר'ה האלה יסיימו גם עם בגרות, דרך אגב, פחות משנה איזה סוג של בגרות, אם זה בגרות של 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, או בגרות שהיא מינימלית שבמינימלית, שבקושי דורשת מאמץ יותר מאשר בשבוע לפני מבחן קצת ללמוד, זה לא משנה. ואז בתוך המערכת הזאת, של כמה שיותר אחוזי בגרות, עם כמה שיותר אנשים עם בעלי תעודות זהות מסיימים את המרוץ הזה בכיתה י' ב', המדד האובייקטיבי היחידי נכון להיום, נכון ל... 20-22, הוא בעצם המבחני בגרות החיצוניים. כי אם אתה אומר, אם אני אגיד לך, בוא, תראה לי שאתה מתקדם מבחינה ספורטיבית, אבל אני לא מבקש ממך שום מדדים, אני לא מבקש ממך שום בקרה חיצונית, שום תתקין תוכנה על הפלאפון ותגיד לי כמה רצת, שום לשקול אותך פעם עם משקל שנמצא אצלי בבית, לא משקל שאצלך ואתה אומר לי, כן, אני יורד במשקל, אז, ולך יש כל אינטרס על מנת לקבל פרסי הצטיינות, על מנת לקבל תמלוגים כספיים. מורים מקבלים תמריצים כספיים משמעותיים של 7,000 ו-10,000 שקל בתחילת שנת הלימודים, אם בית ספר שלהם מצטיין במדדים האלה. יש תמריצים חבל על הזמן לבתי ספר, דרך אגב, לא למורים ספציפיים. לבתי ספר להצטיין מבחינה של המדדים האלה. ואז שאשה ביטון באה ואומרת, אתם יודעים מה? אחוזי בגרות, אני מאוד רוצה שתעלו אותם למעלה, כי אז אני אהיה שרה מצטיינת, אבל אני מורידה את המדד האובייקטיבי היחידי שנשאר כרגע, שזה הבגרות החיצוניות. כן, כן, אני משאירה מתמטיקה אנגלית ולשון. ואז החתול שומר על השמנת. עכשיו,
רגע, אני רוצה רגע להסביר. חתול שומר על שמנת, זה בעצם אומר שאם מורה עכשיו בהיסטוריה רוצה להכשיל תלמיד, המנהל יגיד לו, תקשיב טוב, לא במשמרת הזאת. התלמיד הזה, אתה תקפוץ על הרגליים, אבל התלמיד הזה יעבור. זאת אומרת, אם זה במסגרת האחריות שלי, שאני יכול להעביר את התלמיד הזה, אני לא אקח נשירה שמורה שלי ייצר. האם זה נכון? זאת הנקודה?
אני כמובן מסכים אחרי מחזיק אחריך, אבל אני אספר סיפור לא עליי, כי כמובן אני לא אלפו וידבר על הבית ספר שלי, חלילה לנו מלהיות
שמעתי
ברוטוס.
שמעתי באוטובוס.
יש איזה מורה אחד שקוראים לו אדולף, בסדר? אז אותו אדולף בא, ניגש למנהל שלו, ואומר לו, תקשיב, לא ראיתי את התלמיד בשיעור אחד השנה. התלמיד, פשוטו כמשמעו, הולך לעבוד, לא עונה לטלפונים, כלום. הוא לא יכול לעבור את אותה, הוא לא הכין את העבודה, הוא לא ניגש לבחנים. בעצם הוא עבר גם את ה-30% שמגדר משרד החינוך מגדיר כתנאי בכלל לגשת לבגרות. אומר לו אותו מנהל שנקרא לו, לא יודע, אסף, אסף בא ואומר לאדולף, תקשיב, אותי לא מעניין. אתה מביא את האדולף הזה, יחד עם ההורים שלו, יחד עם מי שצריך.
אדולף זה המורה אגב.
ובמקרה הכי גרוע, נכון העבודה היא בצוותים, נכון העבודה היא בקבוצות, תוסיפו את השם של אדולף שם בדף שער. גם כאלה הנחיות שמעתי ממורים אחרים בבתי ספר אחרים, לא אצלי, שאומרים...
באוטובוס.
באוטובוס. זאת אומרת, יש תלמיד שהוא נפקד, הוא בכלל לא קיים במערכת, הוא לא מגיע לשיעורים, הוא מבריז סדרתי, הוא לא עונה לטלפונים אפילו. מה בסוף עושים כדי להעביר אותו בגרות? מוסיפים את השם שלו לעבודת שער, הכל, נקרא לזה, אישור מלמעלה, ועצימת עיניים, ולפעמים אפילו בהנחיה מפורשת ברמיזות של... בוא נדאג של הבחור זה יהיה בגרות, כי אחרת כל בית ספר ייפגע. וזה הדבר הכי חמור. אתם הופכים את המורים לשקרנים, בגלל שמורה אגון, בסופו של דבר, שיגיד, אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה, יחטוף מהמנהל שלו חבל על הזמן, אולי גם אפילו, אתה יודע, יש דרכים לפגוע גם במורים עם קביעות. אז מורה כזה שלא מבין את הראש יפוטר, אבל מורה עם קביעות ישימו אותו בכיתות היותר קשות, ישימו אותו בכיתות שהוא פחות אוהב, ידאגו לפגוע בו בסופו של דבר. זאת אומרת, המערכת מתמרצת את האלה שהם פחות ישרים, פחות כנים, ובעצם משדרת מסר לתלמידים, והתלמידים דרך אגב יודעים את זה היטב. באו אליי תלמידים מכל מיני מוסדות שלמדתי, שאני מלמד בהם, וגם ממוסדות אחרים, אמרו לי, תקשיב, אתה צודק 100%, כאילו 100% בלי בגרות חיצונית, אנחנו יודעים שמדובר על מקצוע עכשיו שלא צריך להשקיע בו, ושהבית ספר ידאג להעביר אותנו. הם אמרו לי זה באופן מפורש, כולם מבינים את המריחה הזאת. התלמידים, המורים, המנהלים, הפיקוח, היחידים שלא יודעים על זה, ומדברים בשם ערכים נשגבים של למידה משמעותית, זה אותם פוליטיקאים שבאמת מבינים שהציבור מנותק, הציבור לא מחובר מספיק לחוויה התיכונית. ולחוויה שקורית שם, כי החוויה שקורית שם היא חוויה בינונית ומטה, נכון להיום,
okay.
אפילו נכון רגע, להיום.
אז תן לי רגע לחזור לזה, כי אחד הדברים שאתה מדבר, זה על הרעיון המרכזי הזה של המדדים שבו בית ספר נבחן, ואתה מדבר על מדדים של כמה שיותר ילדים לא נושרים, אגב, לא נושרים ומסיימים בגרות זה די דומה, לא? או שאני לא מבין?
ממי שלא נושר נמדד האחוזי בגרות. זאת אומרת,
יש, לא נושר, יש, לנו... יש מישהו שסיים 12 שנות לימוד אבל אין לו בגרות?
זהו, נגיד שיש לנו 10 תלמידים בכיתה י' וסיימו רק 9 תלמידים בכיתה י' ב' אחד, מה לעשות? אמר, לא מעניין אותי כלום, אני נשרתי. אני לא מגיע יותר לא לבית ספר, אני לא עונה יותר לאף טלפונים, אני בכלל לא נרשם לשנה הבאה, שכחו ממני, הלכתי לעבוד. אז הוא נשר. עכשיו, אם כל 9 מקבלים תעודת בגרות, אז יש לבית ספר 100% בגרות. 100%.
אוקיי, לא, בסדר, אז הבנתי. זאת אומרת...
עכשיו, יש הרבה בית הספר, יש הרבה בית הספר על 90%+ בגרות. כל המודעות שאתם מדי פעם רואים שבית ספר...
רגע, אבל זאת השאלה, אז יש לנו לא לנשור, או לא להעיף תלמיד, כן? או שהתלמיד נושר או שאני מנשיר, ויש לנו אחוזי בגרות, כאשר אחוזי בגרות מתעלמים מסוג הבגרות. זה יכול להיות בגרות של 40 יחידות לימוד בממוצע 120, וזה יכול להיות בגרות שאתה צריך תעודת זהות ודופק כדי לעבור אותה. עכשיו, ואלה פרמטרים, ואתה אמרת, אני מצטט אותך, פרמטרים של הצטיינות, שבהם אנחנו מודדים את בית ספר, ולפי בית ספר מקבל את הבונוסים שלו בשנה הבאה, או בסוף השנה. עד כאן, כן או לא?
את הבונוסים, ודרך גם על פיהם משאירים מנהל בתפקיד, מנהל יכול להיות מפוטר במרכאות כפולות, כי גם לא יש קביעות כלפי מעלה, להיות מפקח. מנהל שרוצה לשמור על העבודה שלו, חייב לשמור על אחוזי בגרות גבוהים.
אוקיי, אז עכשיו נמצאת פה השאלה. בסופו של דבר, הטענה שלי זה ששני הפרמטרים האלה הם לא קריטריונים של הצטיינות, ואחד הפרמטרים הוא פוגע בפרמטר השני. הרי בסופו של דבר, תפוח רקוב, סליחה על האנלוגיה, תפוח רקוב יכול להרוס לכל הסל. אינטגרציה עובדת שיש כיתה שלמה של ילדים טובים, אחד לא טוב, זה בסדר. אבל אם אינטגרציה עושים 50-50, הכל מתחרבש, הכל מתחרבש, וכולם יודעים את זה. עכשיו השאלה שלי היא כזאת.
אני כופר בזה. גם תלמיד אחד שמאוד מאוד מפריע לשיעור, וכל הזמן באיזה ציניות כזאת מתוחכמת, או באיזה צחוקים, או בערעור המעמד, פוגע בכל הכיתה ובירעת המורה שלהם. כי הם רואים שאפשר להתחצף, ולא יקרה כלום. לא יקרה כלום, הם למערכת אין שום כלים לטפל בתלמיד אחד שהוא תפוח. דרך אגב, הכלי הכי חזק, שיחה עם המנהלת והשאלה שלושה עמים, זה הכלי הכי חזק. זאת אומרת, גם אם תלמידים מטרידים מינית מורות ומגיעים אחרי השעה של שלושה ימים, שוב מטרידים מינית, שוב זורקים הערות פוגעניות בין זה, השופט וכל מיני כאלה, הוא יישאר בבית ספר. יקראו שוב ושוב להורים, אבל הוא יישאר והוא דרך כלל ייגש לבגרות.
ומתי זה קרה? הרי כשעושה רושם, כשאימא שלך הייתה בבית ספר, זה לא היה. זה כאילו, יש לנו את הנקודת קו הזאת שאנחנו אומרים, אוקיי, מהנקודה הזאת, מי זבולון אמר, מי יוסי שריד של 1990, אנשים אמרו, לא משנה מה. יש לנו את הנקודת זמן הזאת?
האמת, יש לנו את הנקודת זמן הזאת. אני לא זוכר בדיוק מה הנקודת זמן, אבל אני יכול להגיד לך מה האירוע. האירוע הוא שהתיכון נהפך לחינם וחובה. זאת אומרת, התיכון היה, נכון, שנינו זוכרים את זה, אנחנו לא ילידים של שנות ה-30 המוקדמות, פליטי אושוויץ, ברוך השם. אנחנו ילידי שנות ה-80, ואנחנו מכירים את זה שלימודי החובה נגמרו בכיתה י', נכון? שנינו זוכרים את זה. כיתה י', אתה יכול, תמיד ההורים אמרו לנו, כיתה י', אתה רוצה, אל תלמד. מה אתה עושה צרות? מה אתה אומר לו, בא ללכת לבית ספר? היום, החוק חינוך חובה חינם הוא עד י' ב'. כשמשהו הוא חובה והוא חינם, ולפי חוק מגיע לך איזה קבס מצ'וקמק הביתה, תסלח לי, ואומר, נו, אתה צריך להגיע לפי חוק הזה של הממשלה, ואתה כבר עם שערות בחזה, מי יגיד לך, איזה קצין ביקור סדיר יגיד לך, בוא תחזור לבית ספר אם לא בא לך. ואז ככה זה נראה. כי את הנשירה מודדים גם ממי שבכיתה י' י' ב' לא בא לו ללמוד. פעם אמרו לו, בכיתה י' אתה לא רוצה? לך תעבוד, לך תלמד במקצוע, לך תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא נספר. עכשיו, ברגע שאתה מכניס את אותם אנשים שלא בא להם ללמוד, לתוך התיכון, וכבר מה שאמרנו עם שערות בחזה, והוא כבר יותר גבוה מהמורה. אז מי המורה בתור דמות סמכות, שלא בא לו להצטיין וגם לא בא לו ללמוד, שישפיע עליו? כמעט אין שום דרך להשפיע עליו.
בסדר.
חוץ מבגרות חיצונית.
שנייה, רגע. אז אני רוצה, לפני שאני מגיע לבגרות החיצונית, אני רוצה לחזור אל השאלה. בסופו של דבר, מטריקות ההצטיינות, כמו שאמרנו, היא א', מטריקה אחת שבאמת הורסת, כמו שאתה אומר, אפילו ילד אחד ציני או מפריע מעבר לכל, מעבר לגבול סביר, ילד אחד כזה יכול להרוס לכולם, ממש להרוס לכולם, אז הדבר הזה הורס לכולם, והדבר השני, שבסופו של דבר, כל מי שניסה אי פעם להתקבל לאוניברסיטה, יודע שהמשמעות של תעודת בגרות, או זכאות לתעודת בגרות, זה דבר שלא שווה את הנייר שיש לך. זאת אומרת, למעט מעט מאוד, אתה יודע, מעט מאוד מקצועות, התעודת בגרות כתעודת בגרות, לא משנה מה, לא תעזור לך. אם היינו מודדים, אני לא יודע מה ההגדרה של תעודת בגרות איכותית, כן, אבל 5-5, פיזיקה, מחשבים, ביולוגיה, דברים מהסוג הזה, היה משמעות לאחוזי בגרות, אבל כשעיריות מפרסמות 95% אחוזי בגרות, כשהן לא אומרות לנו איזה בגרות זה, זה כאילו מפספס המון. למה משרד החינוך מתעלם מהמטריקה הזאת, כשהוא יודע בוודאות שיש מרחק אדיר בין בגרות של 20 יחידות בממוצע 60 לבגרות של 40 יחידות בממוצע 120.
אז כמובן כן מודדים את זה. בסדר? בוא נהיה רגע ישרים. מודדים את הדברים האלה. הדברים האלה נמצאים, אני לא זוכר את שם האתר במדויק, אבל תרשמו, משרד החינוך, בתי ספר, נתונים בתי ספר, הדברים האלה נמצאים. זאת אומרת, כתוב שם, מה אחוז התלמידים מבין בתי ספר הזה, שניגשו לאנגלית 5 יחידות. כתוב. אבל זה לא משנה מה כותבים, משנה מה בסוף מודדים את המנהלים על פי, על פי איזה נתון מודדים את המנהלים.
הנה חינם,
הנו. מתי נותנים להם בראש? מתי? לא, כי אנחנו כל הזמן צריכים לחזור לזה. מה התמריצים המופעלים על המנהלים, ולא מה כתוב. אז כמו שהרב שרקי אומר, אני לא מה כתובניק. זה לא מעניין אותי מה כתוב, מעניין אותי מה עושים בפועל. בפועל איזה שיחות מתנהלות בין המנהל למפקח שלו. והשיחות שמתנהלות הן, למה הייתה ירידה באחוזי הבגרות, ולא למה הייתה ירידה באיכות. כמה ניגשו ל-5 וכמה ניגשו ל-4, ולמה יש לך...
אז זאת השאלה שלי, למה... אז השאלה שלי זה למה המפקח החליט, מה זה המפקח? זה בעצם רוח המפקד במשרד החינוך, החליטו למדוד את זה ולא את זה, זה הכל.
כי הציבור בישראל, בסופו של דבר אנחנו בדמוקרטיה, כי הציבור בישראל לא מספיק בקי מה קורה בתיכונים בארץ, וכשהוא רואה את על השלטי חוצות, שזה לא, אתה יודע, בשלטי חוצות אפשר לפרסם מה שרוצים, אפשר לפרסם גם אצלנו ניגשו 93% לחמש יחידות באנגלית, גם זה מרשים. אבל הציבור בישראל בסוף, אנחנו אנשים פשוטים, אתה יודע. אנחנו לא מכירים את המערכת, אנחנו לא נמצאים בתוכה, אנחנו לא מכירים את כל הפויל השתיקים, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה אחוזי הבגרות? הדור של ההורים שלנו עוד זוכר את זה שתעודת בגרות כשלעצמה הייתה דבר משמעותי. אולי כשאנחנו נגיע עוד 5-10 שנים, נגיד, אוקיי, זה קשקוש, והמערכת כבר תצא לאיזה מהלך הפרטה מבורך, ושיטת ואוצ'רים ודברים מאוד מאוד טובים. אבל ברור שההורים שלנו מכירים מערכת שונה לגמרי, שבה המנהל הוא היה עם יראה אדירה, ותעודת בגרות היה דבר שמאוד קשה להשיג, ואנחנו לא מכירים מספיק את המערכת עם הפועל השתיקים של היום.
טוב, טענה נוספת שעולה הרבה פעמים, זה שבסופו של דבר ילד, באחרי בחינת בגרות, אחרי בחינה חיצונית, מכיוון שהנושאים האלה לא שייכים לו, שוכח, הוא לא שמה. לך תשאל מישהו אחרי הבגרות בהיסטוריה כמה דברים, הוא לא באמת זוכר. לך תשאל מישהו אחרי הבגרות בספרות כמה דברים. אני, זו דוגמה נהדרת, אני בצורה, מה שנקרא, ראיתי את השיחה שלך עם אפרים פודוסקסיקס, בדיוק על הסיפור הזה, כן? אני לא הסכמתי לקרוא את הסיפורים של הבגרות בספרות, קראתי את הסיכומים שלהם באנקורי, ואני מניח שאני לא הייתי היחיד, והיו עוד המון אנשים, אז בסופו של דבר, כן, האם, כאילו, אני מסכים איתך לגבי הכל, אבל האם אתה באמת באמת חושב שבחינה חיצונית בבגרות בספרות תהפוך אותך לאיש תרבות, כמו שאפריים פודוקסקיק חושב?
תראה, ספרות זה מקצוע שקצת בעייתי להתבטא לגביו, כי אני לא מורה לספרות. אני מורה להיסטוריה, אני מורה לתנך, ואני מורה לאזרחות. עכשיו, אני חושב כמובן שצריך לבנות את מבחני הבגרות באופן כזה, שרק קריאה בתוך הספר, היא תהיה קריאה כזאת שתאפשר לך לעבור בציון 100. זאת אומרת, שנינו מכירים ספרים שקראנו אותם, ספרים שמה שנקרא, אני יכול להראות לך פה מהספרייה שלי, נגיד סתם, חוקת החירות, ספר שאני מאוד מאוד אוהב, אני בטוח שגם אתה. הספר הזה, עכשיו, אם אני אגש עם חומר פתוח, עם הספר הזה שלי, אתה רואה, הוא כזה עם סימניות, כי אני מלמד אותו, ובפנים, כמעט בכל עמוד שאני אפתח, יהיה סימונים כאלה ואחרים, אוקיי, רואים אצלי את הרקע הווירטואלי, אז רואים את הסימונים, זאת אומרת, דבר כזה שאפילו אם לא כתוב בו מילה, רק מרקורים, כבר מחייב את התלמיד להסתכל בספר, סתם שיטה אחת, לעשות מבחנים בחומר פתוח, שרק מי שקרא את הספר יכול בעצם לבוא ולעבור, ולא מי שקרא דברים של אנקורי ולא שולט בכלל בתוך העניינים, באיך הספר נראה, בשפה האמיתית, איך הייק כתב. אוקיי, אז זה נגיד לגבי ספרות. עכשיו,
לא, 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 אני לא מוכן, אני לא מוכן שתלך לכיוון, סליחה, נשמע, לא, אני לא מוכן. לא, אני אגיד לך למה אני לא מוכן. אנחנו עכשיו משחקים בתוך מגרש מה קיים. אתה לא תלך לי עכשיו למגרש מה היה ראוי להיות. בוא נשים את הדברים בתוך מה שקורה בבגרות עכשיו. בבגרות מדומי, אגב, כי אם אנחנו נשחק במה ראוי להיות, אז ראוי להיות שלא יעתיקו, וראוי להיות שיעשו עבודה רצינית, אז בסופו של דבר, בוא נעשה, אתה יודע, נהיה הוגנים, נעשה מה קיים מול מה קיים. אבל אני מסכים איתך ב-100%.
מה קיים מול מה קיים? אני
הבגרות באזרחות שנחזיר... היום, הבגרות באזרחות לא, היום,
אז
זה
בוא
לא
נעשה פח. הבגרות, אז בוא נעשה הבגרות בספרות ב-1970. אתה יודע, לא החזונות שלי עם הייק ועם קריאת הספרים בפנים וחומר פתוח. לא, 1970 בגרות באזרחות, סומך על זה על בליינד, שזה מבחן טוב ויאה, שאם אנקורי אתה לא תעבור אותו באותו ציון. אם אין לך את השפה הזאת של הגנון, לא רכשת אותה, את הדיוקי דיוקים שלו, ואתה לא מבין את הרמזים האלה. הלך עליך.
אבל ב-2000 זה לא קרה, אבל בשנת 2000 זה לא קרה. אז גם לקשם אל תיקח אותי. אז השאלה היא, האם עכשיו, האם עכשיו...
לא, אני לא בא להגן על המצב הקיים. המצב הקיים גרוע כפי שכתבו המפמרים. המצב הקיים הוא של בורות טוטלית של הנוער, וששה ביטון רק עומדת להחמיר אותו. המצב הקיים אבל גרוע במיוחד. אין לי הרבה מילות תואר קיימות בשפה העברית כדי להסביר כמה המצב הקיים הוא גרוע. אבל הוא יהיה גרוע יותר. רגע, אוקיי, עכשיו, אני כן אענה לך על השאלה. אני אענה לך על השאלה. האם תלמיד שסיים ללמוד עם מורה בהיסטוריה וניגש לבגרות חיצונית, שוכח יום אחר כך את החומר? לא. מי מעיד על זה? המדריכים של פולין. אומרים, הנה, החבר'ה הגיעו עם ידע, מה שהם לא הגיעו איתו כשהם עשו למידה משמעותית, so called. התלמידים שלי, שאני מלמד במכינה קדם צבאית, אחרי הצבא, אחרי 3 שנות צבא, ועוד שנה של או דברים כאלה, או תלמידים שאני מלמד באקדמיה או לימוד מבוגרים, זוכרים את החומר באופן כלשהו. זאת אומרת, יש להם את המגירה, היא קיימת. נכון שהמגירה לא מלאה, כמו ביום של הבגרות, שהיה להם הכל מסודר שם יפה, חיילים. אבל המגירה קיימת, אתה אומר להם, 1933, הם אומרים, כן, עליית יתר לשלטון. אתה אומר להם, 35, הם אומרים לך נירנברג. הם לא אומרים לך, על מה אתה מדבר? מה, היטלר לא היה בשנות ה-70? היטלר לא היה כשמדינת ישראל הייתה קיימת? הרי בן גוריון היה כשהיטלר היה. טעויות כאלה אין. זאת אומרת, הציר זמן המרכזי בהיסטוריה קיים. תלמיד שניגש לבגרות באזרחות, מכיר, גם אם הוא מעוות את הזכויות אדם, מה זה חופש הביטוי? הוא יודע שיש דבר כזה. הוא לא אומר, בא לי לומר משהו. הוא כבר מדבר איתך בשפה אזרחית. גם אם הוא לא מדבר איתך באותה שפה אזרחית של יום הבחינה. אבל אתה נפגשתם כמה שנים אחר כך, והחבר'ה זוכרים במאומם אחרי תזכורת קצרה. דרך אגב, אתה מלמד גם באקדמיה, אתה יודע להעיד על זה, שבשיעור השלישי והרביעי במתמטיקות, החבר'ה שניגשו אז ל5 יחידות, כבר על הגל, כבר הם בתוך העניינים. אם מישהו ניגש ל3 יחידות ויצטרף לשיעור שלך, לשיעור הרביעי או לשיעור השלישי, וישקיע את הנשמה שלו...
לא, יש לנו את האפשרות. אתה חייב...
לא, אני אומר, גם אם הייתה את האפשרות.
אתה חייב מכינה שלמה בשביל הסיפור הזה, כי זה באמת נכון, אבל יש אנשים שהם, אוקיי, בסדר, בוא...
לא, מה? אתה רואה את זה באקדמיה. אחרי שיעור, בשיעור הראשון הם משחקים אותה קלולס, נכון? מי זוכר את הבגרות? ואז הם יושבים, עושים קצת שיעורי בית, והדברים בעצם מעוררים את הזיכרון שלהם על ידי שיעורי הבית. השליפה מהזיכרון היא דבר קשה, אבל הזיכרון קיים. השליפה היא תהליך שדורש הרבה מאוד אנרגיה. אתה בעצמך מלמד את זה בספר שלך, הצלחה בלימודים, כמה חשוב, כשם שחשוב להתאמן על ההטמעה של החומר.
או בקורס,
שכדאי כמובן לעשות אותו. כמה שחשוב להתאמן על ההטמעה של החומר, מה שנקרא לחרישה, חשוב גם להתאמן על השליפה, לכן פותרים שאלות לפני מבחן. לא רק ניגשים למחברות הממורכרות.
הגדרה של למידה, בשונה ממה שרוב האנשים חושבים, זה לא להכניס חומר פנימה, אלא להוציא חומר החוצה. עכשיו, אני רוצה לתת את האינסייט של חיים נבון על הסיפור הזה, בפוסט שהוא כתב, הוא אומר, הטענה שלכם היא שבגרות חיצונית מייצרת שנאה למערכת. ומסתבר שאף אחד לא מפחד שנייצר שנאה למערכת באנגלית ובמתמטיקה, שהם נושאים שבאמת באמת חשובים. ויכול להיות שהמסר שאנחנו מקבלים מכל המהלך הזה, וממה שאני שומע ממך, תלמידים הבינו אותו נהדר,
נהדר.
זה שמתמטיקה זה באמת חשוב. זה שבאמת מתמטיקה זה חשוב, באמת אנגלית זה חשוב, ובאמת כל השאר זה פח אחד גדול. עכשיו, לפחות את זה, לפחות את זה הצלחנו להשיג. זאת אומרת, אם, אתה יודע, אם נפתלי בנט רצה לדחוף את 5 יחידות, אז מה שבעצם עושה יפעת שאשא ביטון, זה לבוא ולהגיד, תראו, בינינו בשקט, הסאב-טקסט שאני רוצה לתת לכם, זה שמתמטיקה ואנגלית זה באמת חשוב, רק קושיה למה היא שמה לשון בתוך הסיפור הזה, אבל חוץ מזה, מתמטיקה ואנגלית זה חשוב באמת, ולא אכפת לי אם תאהב את זה, אם לא תאהב את זה, אני לא משחק במגרש הזה. אתה מקבל את הטענה שלו?
אני מקבל את הטענה הזאת לגמרי, אני רק רוצה לו... בהקשר הזה להמליץ על השיחה האחרונה שפרסמתי בעל המשמעות ביוטיוב, כי ביוטיוב אני מעלה פרקים אחר כך. השיחה עם אלוף משנה במיל, רונן איציק, הבורות של הנוער מסכנת את הביטחון הישראלי. מה הוא בעצם אומר רונן איציק? הוא אומר, גם היום לא לומדים על תהליך אוסלו, ולא לומדים על סכם וואי, ולא לומדים על חברון, על ברון חברון, וכל מיני פרשות כאלה ואחרות, ועל קמפ דיוויד ועל הדברים האלה. והוא אומר, למה לא לומדים את הדברים האלה? כי מה שלא למדת שנכשל, אתה לא, תחזור עליו פעם נוספת. אתה אומר, למה לא לתת הזדמנות לשלום? למה לא לעשות מסע ומתן עם אבו מאזן? מה רע כבר יכול לצאת מקצת מסע ומתן וקצת מחוות? עכשיו, כשאתה לא לומד על זה, כמובן שהדור שלנו למד את זה על בשרו באוטובוסים, אבל הדור של היום, של הבני נוער, לא יודע על האינטיפאדה השנייה, לא יודע איך זה מרגיש לשמוע שחבר כמעט התפוצץ באוטובוס, ושאתה התפוצץ כמעט שבוע אחר כך, בכל מיני פיגועים כאלה ואחרים. כשאתה לא לומד על משהו בהיסטוריה, באזרחות, בספרות, בדברים כאלה, אתה פשוט לא יודע לא לחזור על אותם טעויות. אתה תחזור עליהם. ולכן, כששאשה ביטון אומרת, בוא נלמד רק דברים שהם, נקרא לזה, מקצועיים, שיעזרו לנו להתקדם בחיים, ובוא נשכח את כל הדברים שעל פיהם אנחנו מצביעים כאזרחים אחראים במדינה דמוקרטית, היא בעצם אומרת לנו, בוא נהיה אזרחים לא אחראים, שמצביעים רק מהבטן ולא מהראש. ואולי הדבר הזה יביא יותר מנדטים למפלגות מרכז כאלה, מחויכות, שאומרות מילים יפות, בוא ניתן סיכוי לשלום, בוא ניתן סיכוי לצדק חברתי, בוא ניתן סיכוי למדינת רווחה שנכשלה בישראל בצורה גרועה במיוחד. זאת אומרת, מדינת ישראל נכשלה בכל כך הרבה כישלונות שאפשר ללמוד מהם למען הדור הבא שהחיים שלו יהיו טובים יותר, שלמה לא לעשות את זה? למה להפחית את השעות לימוד ואת הרצינות של המקצועות האלה? אתה רוצה אזרחים בורים?
אבל אתה מלמד אזרחות, ואזרחות, אם אני מבין נכון, זה המקצוע הכי נפיץ בכל משרד החינוך. כן? אפילו שאין לו הגדרה, כן? יש מאמר בשילוח שאפילו למקצוע עצמו אין בדיוק הגדרה מה רוצים ללמוד. אז אתה יודע, אני כבר רואה אותך מלמד על הסכם אוסלו ואת הכתבות בעיתון הארץ, כן? זאת אומרת, אז כאילו, איך זה יכול להיות? זה אלמנט אחד, כן, של הסיפור הזה. אלמנט שני, והוא לא פחות חשוב, זה האלמנט של, אנחנו, אני לפחות בערוץ, הרבה פעמים אומר על מדעי הרוח בתור איזשהו פח אחד גדול, כן? שמדעי הרוח, עכשיו, למה מדעי הרוח זה פח? אתה יודע, אנחנו לוקחים את השיטות של פרגר. מהרגע שלמדנו את הטקסטים המכוננים, מהרגע שהכל הפך להיות critical theory, כן, וכל מיני... כל מיני ג'אנקים שהמחלקות למגדר הכניסו, והמחלקות החדשות הכניסו, והביקורת הפוסט-מודרנית הכניסה, אז אתה לא לומד באמת את יצירות המופת כיצירות מופת. אז אולי, במקום ללמוד, זאת אומרת, אני לא יודע כבר איך היום מלמדים ספרות, כן? אולי כבר עדיף לא ללמד ספרות. אני לא יודע איך מלמדים תנ"ך, אבל אני כן יודע שאולי לפעמים עדיף לא ללמד תנ"ך, לפחות אל תקלקל, אל תקלקל את הדבר הזה, אל תגיע, תגיד יש פה סימן שאלה, אתה רוצה תתבגר, תגיע אליו. זאת אומרת, הרי אתה גם נלחם, אתה יודע, בכל מיני, זאת אומרת, לא היית רוצה שילמדו תנ"ך כטקסט, אתה יודע, כטקסט שמתחרה בגלגמש, כן?
אני אגיד לך מה, אבל יש בעיה, אם לא נלמד תנ"ך בכלל, תנ"ך הרי כתוב לא בעברית, הוא כתוב בשפה אחרת. אם לא תלמד שפה, לא יהיה לך גישה, לאותו טקסט. לפחות גם אלה שמלמדים תנ"ך על ליבא דגילגמש ותנ"ך בגובה הרגליים ולא יודע מה, כל מיני גישות כאלה מזלזלות ומגילות, גם הם עושים שירות אדיר להיכרות של עם ישראל עם התנ"ך. כי הם מלמדים את השפה, הם מחייבים את התלמיד להתמודד ראש בקיר עם שפה קשה. אתה יודע, הייתה שיחה נהדרת של ג'וקו ווילינק אצל ג'ורדן פיטרסון, בפודקאסט של ג'ורדן פיטרסון. ג'וקו ווילינק...
זה שקם ב-2 בבוקר, אני
ערף. כן, הוא מהנייבי סילס, אחד האנשים המרשימים ביותר שכנראה דרכו על האדמה הזאת במאה ה-21, וכזה, אתה יודע, בריון 2 מטר על 2 מטר, כזה, שאין דבר כזה, אין לו כוח רצון. הוא פשוט עושה לו בראש, הוא יודע לעשות את מה שהוא רוצה. והוא התראיין אצל פיטרסון, והוא אמר לו, אני למדתי את פח הזבל, את, אתה יודע, מדעי הרוח באוניברסיטה. הוא אומר, למה למדתי את זה? כי רציתי לדעת לכתוב, רציתי לדעת לקרוא בצורה הרבה יותר טובה, כי הבנתי שאני מקבל אישור על המשימות שאני שולח את החיילים שלי לקרב, את ה-Navy Seals, על פי איך אני כותב את המשימה. אם אני כותב את זה בשפה יותר נכונה, יותר מדויקת, יותר מעודקת, אני אקבל אישור לקידום דרגה לאחד החיילים שלי שמגיע לו, ולצלש לחייל אחר, ולהעלאה בשכר של, שכר, של חייל שלישי. ואז הם דיברו ודיברו, ובין לבין הוא אומר לו, תקשיב, ההתמודדות שלי עם שייקספיר, והקושי בלקרוא אותו, שזה באמת, אתה יודע, אנגלית של לפני מאות שנים, שהיא כמעט בלתי קריאה, הוא אומר, הדבר הזה גרם לי להיות קורא הרבה יותר רציני, של כל טקסט שוקומוקו של משימה שקיבלתי מאיזשהו סגן אלוף בעיראק, וגרם לי להבין הרבה יותר טוב כל מסמך משפטי של הוראות פתיחה באש, הפכתי להיות קורא מיומן. עכשיו, לימודי התנ"ך, גם אם אתה לומד אותם בגובה הרצפה, הופכות אותך לאדם בעל אוריינות גבוהה יותר, לקורא מיומן יותר.
ואם אתה לומד אותם עם תנך רם כזה, אז זה כבר לא.
זה כבר לא. אבל גם בתנך רם, כאילו לשמור על הנוסח האמיתי, וגם בבגרות יש אנסין ששומר על הנוסח האמיתי. בסופו של דבר, אתה יכול לקרוא למדעי הרוח פח כמה שאתה רוצה, אבל אני קורא טקסט בצורה שונה לגמרי ממה שתלמיד קורא טקסט, גם אם יש לנו את אותה אינטליגנציה בדיוק, וגדלנו באותו בית בדיוק, כי יש לי אלפי ועשרות אלפי שעות קריאה מאחוריי.
לא, חס וחלילה, אני רק אומר שמדעי הרוח, כשאני אומר שהם פח, אני מתכוון שבפורמט שהם נלמדים בצורה פרוגרסיבית בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת, כשבן אדם יכול לסיים תואר בספרות אנגלית היום, במכללה באנגליה או בארצות הברית, ובלי ללמוד את שייקספיר, כי הוא היה מיזוגן אנטישמי.
אז אם הוא באמת לא למד את שייקספיר, או לא קרא תנ"ך, הוא בבעיה. אבל אם הוא למד תנ"ך בצורה עקומה לגמרי שמרחיקה אותו מהתנ"ך, אתה יודע מה, לא מעניין
עכשיו,
אותי,
העיקר שקורא מיומן. אז אני רוצה לצטט את אפרים פודוקסיק מהשיחה שלכם על העגלה הריקה, והוא אמר משהו שמאוד הפתיע אותי. אתה באת אליו ואמרת לו, תראה, בן אדם לא יכול לקרוא את עגנון. לא יכול לקרוא את עגנון אם הוא לא בקיא. הוא אומר, תקשיב.
אם הוא לא בקיא בתנך. אני קראתי. כי אז לא קופץ לו הרמזים.
אם הוא לא בקיא ביידישקייט, אם הוא לא בקיא ביידישקייט, כן? הוא אומר... אתה יודע, הרי הרבה פעמים עגנון מדבר גם ב, אתה יודע, גם בימים נוראים בעיקר, כן, אתה יודע. יש לי חבר שכל שנה ביום כיפור לוקח את ימים נוראים כזה וקורא אותו תוך כדי התפילה. אז ימים נוראים מדבר הרבה על זה. אז הוא אומר, הוא אמר משהו שמאוד הפתיע אותי, הוא אומר, הייתי, הכרתי את הדברים האלה דרך הרוסית, כאילו לא דרך העברית, אבל הצלחתי. והרבה פעמים אני קורא את עגנון ואני אומר, וואו, חילוני לא יוכל להבין את זה. והאמירה של פודוקסי מאוד הפתיעה אותי. עכשיו, יכול להיות שהוא אנומליה, כן? אבל...
אז האמירה שלי אומרת, העיקר תיפגש עם טקסט ברמה גבוהה, גם אם לא תבין אותו, זה לא כזה נורא, אם לא תבין כל מיני חידודי חידודים. ברור שהחוויה השלמה של עגנון מחייבת אוריינות ברמה גבוהה, שהיא לא רק אוריינות בהבנת טקסטים, אלא רקע תרבותי מאוד מאוד עשיר. עכשיו, אלה השאלות גם שאני רוצה שישאלו בבגרות. שאלות שקשורות לרקע תרבותי עשיר, ולא רק שאלות שקשורות להבנת עגנון הטקסט שמול העיניים באנסין, או ששחזרת מיאנקורי. זה מה שאני רוצה שישאלו עליו. עכשיו, אם ישאלו על הדבר הזה, יצא לנו פה בוגרים, כמו שיצאו למכה בשנות ה-70 ובשנות ה-60, ממערכת החינוך. הבוגרים האלה למדו מספר שעות לא מבוטל של תושבה, הם למדו מספר שעות לא מבוטל של גם גמרא, גם במערכת החילונית. הם למדו דרך אגב גיאוגרפיה, משהו שמאוד עוזר לגיאופוליטיקה והבנה של האזור. היום תלמידים אין להם מושג, אתה אומר להם איפה מצרים? איך ליד יוון, לא יודע, כאילו דברים מזויים. אתה אומר להם, לא, זה דרום מערב, בסדר? בוא נסגר על זה. אני מצייר את מפת ישראל כמעט כל שיעור על המפה, רק כדי שיסגרו על המפה. החבר'ה כבר לא לומדים, וככל שהם יותר בורים, ככה אפשר יותר לעבוד עליהם בעיניים. אני חייב לומר, הסוגיה הזאת של חינוך וחינוך פוליטי, או חינוך לאוריינות פוליטית, או אוריינות תרבותית היסטורית בסיסית, היא שאלה עצומה, שכבר נשאלה על ידי גדולי ההוגים. איך בכלל אפשר לקיים דמוקרטיה, אם האזרחים הם בורים? הרי אנחנו, בשיחה שלך עם גדי טאו, בשיחה האחרונה שפרסמת בפודקאסט, בעצם עלתה השאלה, בעצם מה אנחנו רוצים, מי אנחנו רוצים שיוביל, האליטה אותו עם? זאת השאלה המרכזית אולי בפילוסופיה פוליטית של המאה ה-21. אם אתה אומר העם, איך אתה סומך על העם אם הוא כזה בור ולא יודע להפעיל שיקול דעת לגבי הסוגיות
הכי חשובות? לכן בדמוקרטיה מדברים על אינפורם דמוקרטיה. אתה צריך להיות בן אדם משכיל או משכיל במינימום כדי לקבל החלטות. זה אחד הדברים.
ובמהלך המאה ה-20 העלו על... אלו על נס, על ידי הרבה מאוד הוגים, במיוחד בארצות הברית, מה הספרייה הקנונית? הרי שנינו מדברים בשפה הזאת, אבל בוא רגע נזכיר למאזינים שלנו, מאיפה זה בכלל הגיע? הגרייט בוקס והספרייה הקנונית, הם הגיעו, השאלות האלה הגיעו כי היו כאלה שרצו לעשות ספריות כאלה, אתה יודע, כמו של הדוסים, של כרכים א' עד י' ד', בשביל להגיד, אלה הספרים שאתה בתור אדם לא משכיל, שאתה בתור אדם אזרח informed צריך לקרוא, בתור אזרח מן השורה, כי אחרת אסור לך להצביע. היום מדברים על זה שכל אזרח, זכותו וחובתו להצביע, לא מוותרים על הזכות. להפך, אם יש בן אדם, אם יש בן אדם שלא מבין כלום בכלום, ואומר עצמו, אני בפוליטיקה אני לא מבין, בגיאוגרפיה אני לא מבין, בהיסטוריה אני לא מבין, אין לי מושג מה היה באוסלו, חביבי, אל תצביע.
זה אמירה. אגב, מה שתמיר מדבר, יש גם וויל דוריאנט, עשה רשימה של 100 ספרים, גם מורטינר אדלר, שכתב את הספר How to Read a Book, שזה ספר מקסים, עשה את הרשימה הזאת. ושוב, אני רוצה רק שאלה אחת לסיכום, כל מה שאתה מדבר עכשיו, לא קיים בבגרות נכון לעכשיו. זאת אומרת, בגרות בספרות ובגרות באזרחות, ניתן לעבור עם הסיכומים, נכון? זאת אומרת, אתה מדבר מה שנקרא גבוהה גבוהה, אבל כמו שאתה אומר, המצב גרוע מאוד, המצב גרוע מאוד, זה פשוט יהיה יותר גרוע. אבל גם עכשיו, המצב לא טוב, ומה שאתה מתאר, שאני רוצה בחינה, שרק מי שקרא את הטקסט, שרק מי שנפגש עם הטקסט יוכל לעבור אותה, הדבר הזה לא קיים היום, נכון? זאת אומרת, בוא נשים את הדברים על השולחן.
הדבר הזה לא קיים היום, אבל גם במצב הקיים היום, התלמיד, לפחות התלמיד של היסטוריה, התלמיד של אזרחות, התלמיד של תנ"ך, מכירים משהו. זאת אומרת, יש להם איזה מין עולם מושגים שהם יכולים בהמשך החיים להשתמש בו, לבחור בעזרתו. זאת אומרת, כשיאיר גולן מדבר איתם על מזהה תהליכים, הם יכולים להגיד, שנייה, איזה תהליכים הוא מזהה? איך גרמניה הפכה מדמוקרטיה לדיקטטורה? אנחנו זוכרים איזה חוק ההסמכה כזה. וגם אם הוא יזכור רק את חוק ההסמכה, זה מספיק טוב, דרך אגב. כי הוא יוכל להמשיך לפתוח את הערך בוויקיפדיה של עליית הנאצים לשלטון, ומיד, תוך 5-10 דקות, הדברים ייכנסו לו חזרה למקום איפה שהוא שכח אותם. אבל באמת, אנחנו חושבים שאנחנו שוכחים, אבל בעצם אנחנו זוכרים הרבה יותר ממה שנדמה לנו, והרבה מאוד אנשים שיש להם כנראה אינטרס להרוס את החינוך שלנו, משחקים על הנרטיב הזה. לא זוכרים יום אחרי בגרות, מראיינים איזה 3 תלמידים עצלנים שהם הבנים של החברות שלנו, ומיד יש לך כתבה לתפארת שכל התלמידים אומרים, אני יום אחרי בגרות, כבר לא זוכר כלום, השקענו, זה הסנית המקצוע, נה נה נה. ואני חייב לומר שקיבלתי מאות מאות תגובות לסרטון הזה שעשיתי בכאן 11, ורבות מהם היו תגובות מאוד ארסיות, שאומרות, אז המורים צריכים ללמד בגישה אחרת, אז המורים צריכים...
הנה, זה הסרטון, בלי בגרויות...
כן, אתה יכול לגלול למטה לתגובות, ואתה תראה, תגובות ארסיות ברמה, של כל מיני תלמידים שאומרים, המורים צריכים ללמד אחרת. הנה, אני...
הנה, הלמידה לבגרויות הרסה לי את ההנאה מהמקצוע.
כן, אוי, באמת, נשבר לי הלב. אז הרסה את הבגרויות מהמקצוע, את מאשימה את המורים שילמדו אחרת. ופה אני רוצה רגע לספר סיפור מחוויה שהייתה לי בקיץ. נסעתי לקיץ, לאח שלי לארצות הברית, ללוס אנג'לס, ושאלתי את החבר'ה שם, את החברים שלו, הישראלים היורדים, מה הופך אותם ליהודים, או איזה חיבור יש להם לעולם היהודי שלהם, או זה, מלבד זה שהם גויים דוברי עברית, כפי שקרא להם כבר, אני חושב, לייבוביץ'. והם אמרו לי, מאז הבגרות השאירה בנו כזה חותם רע, שכבר לא בא לנו שוב ללמוד, בבית לא למדנו, אז אנחנו לא מרגישים... עכשיו אמרת להם, חבר'ה, אתם כבר מעל גיל 30, אולי תיקחו את החיים שלכם בידיים, ותפסיקו להאשים את המורה, ואת הסבתא, ואת הגננת שלא הייתה מספיק קריזמטית, פשוט תפתחו את הספרים, תפתחו יוטיוב, תפתחו מה שבא לכם, יש... אלפי שיעורים מרתקים, לא רק של רבנים מזוקנים כמו הרב שרקי, שכמובן מאוד מאוד כיף להקשיב לו ולרבנים אחרים, יש 1001 מקורות מידע היום, העולם בהתפוצצות של מידע ושל תוכן אולטרה קריזמטי. למה מעולם לא נכנסת לחפש את הדברים האלה? כי אם אתה לא מכיר, אם לא היית בגרות הרחבה הזאת, שכמעט לא מלמדת שום נושא לעומק, אבל מלמדת איפשהו מלמעלה, לא יהיה להם אפילו את השאלה לשאול את עצמם, רגע, מה היה בחוק ההסמכה? כי הם לא יודעים שהיה חוק ההסמכה, הם לא יודעים שהנאצים לא לשלטון באופן דמוקרטי, so called, הם לא יודעים את זה. וזה הנזק הגדול ששאשא ביטון עתידה לגרום למערכת, שהם ידעו נושא אחד לעומק, אם הם לא יקנו עבודה, והם לא ידעו לעולם את הרוחב הנושאים.
ושאלה אחרונה של השיחה שלנו היום, שאלת קונספירציה סקל אנד בונס, האם לפי דעתך, המהלך הזה מובל בצורה מודעת על ידי אנשים שרוצים לייצר פה דור של בורים כדי שמפלגות, כדי שיהיה קל לשלוט, או שזה ציידגייסט, זה רוח הזמן, שזה מה שיוצר. מה לפי דעתך? זאת אומרת, כי, האם יש איזה מקום במשרד החינוך, בהנהלה, דלת שכתוב עליה, איך נעשה אינדוקטרינציה, ואסור להיכנס, אלא אם כן סורקים לך את העינית, את רוח הזמן כפי שבא לידי ביטוי, אתה יודע, מאבותינו בפרנקפורט סקול צפונה, מגיע לשם. מה אתה אומר?
בדלדולה של הרוח באמריקה, ספר נהדר של אלן בלום, דרך אגב. אני כל פעם שמדובר במדינה, ואתה יכול להחליט אם זה פרסה או משהו מכוון כזה נגדך, קפקאי כזה, זה פרסה. אין לי ספק שזה רוח הזמן, אין שם שום גורם שמכוון את הדברים מלמעלה. זאת אומרת, יכול להיות שיש כמה לוחשים על אוזנה של שרת החינוך, שיש להם מטרות קצת יותר אסטרטגיות בקשר לגוש המרכז, אבל בסופו של דבר, רוח הזמן היא של בורות. אנחנו כבר שכחנו מה זה להיות משכילים אפילו קצת. זאת אומרת, ההורים שלנו עוד למדו במערכת חינוך די בסדר, אבל גם כמה אנשים מבוגרים היום, בני 50, 60, אתה מוצא אותם בשעות הערב מול ספר ולא מול הטלוויזיה, או מול הטלוויזיה שזה לא אח גדול, ודווקא תוכניות היסטוריות מערוץ ההיסטוריה, מעט מאוד. הסבא והסבתא שלנו היו דור יותר משכיל, דור שיותר צמוד לספרים, יותר צמוד לאוריינות, ואנחנו כבר נוצר נתק אסוציאטיבי בינינו לבין הדורות הקודמים, שאני לא יודע דרך כלל איך מחזירים אותו, כי שוב, אתה מדבר בשיחות שלך הרבה על המוקים, ועל זה שבתי הספר והאוניברסיטאות עומדות להתפרק, וללכת יותר לכיוון של למידה עצמאית. ובאמת בלמידה עצמאית, אם אתה לא, אתה נגיד, בתור מישהו שהוא עכשיו דור הזי, שהולך ללמוד בדיוק את התחום הצער שלו שיקדם אותו מקצועית, איך אנחנו נגרום לזה שאזרחים בכלל יהיו משכילים בקשת רחבה של נושאים, אני לא יודע. כי העולם הולך לכיוון שהוא בדיוק אנטי, של הידע הרחב הזה, ידע כללי הזה, ואנחנו הולכים למקום מאוד מאוד בעייתי, שיציב לדור הבא הרבה מאוד אתגרים.
אגב, אני רק רוצה שתבינו מה ההגדרה של בן אדם משכיל. זאת אומרת, כשאומרים שאנחנו לא שייכים למשכילים של הדור הקודם, או של המאה ה-19, הדוגמה הטובה ביותר בעיניי, זה שהיה חוקר שוויצרי, שקראו לו יעקב בוקארט, והוא כתב ספר שנחשב כתנך, של החקר הרנסנס, קרא לו תרבות הרנסנס באיטליה. ספר הזה היה תנך שעד היום כל מי שכותב על הרנסנס או שמאשר אותו או ש... אבל תמיד מתייחסים אליו, כן? ממש תנך. בספר הזה הוא לא מזכיר את דווינצ'י, או אולי באיזה הערה קטנה. עכשיו, איך יכול להיות שברנסנס, כן? ספר שמוקדש לרנסנס האיטלקי, דווינצ'י לא מוזכר. והתשובה היא לא שבוקארט שכח. זה לא זה. זה לא, וגם לא ש... ליאונרדו היה הצב נינג'ה שהוא פחות אהב.
התשובה זה מרגיש כמו אגדה של פסח, שמשה לא מוגדר, כן. לא מוזכר.
כן. התשובה היא שהוא כתב למשכילי המאה ה-19, שהיה להם ברור מי הוא דה וינצ'י, לגמרי. והוא פשוט לא ראה צורך לדבר בספר מחקר על דברים שכולם מכירים. הרעיון הזה הוא רעיון מופרך. היום, כאילו, אנחנו חושבים עליו, זה מופרך. אנחנו פשוט לא יודעים מה זה בן אדם משכיל. אני זכיתי לארח את פרופסור, זכיתי לבוא לפרופסור הר סגור פעמיים הביתה לפני שהוא נפטר. עכשיו, עזוב, הוא היה דמות אחרת, כן? אבל אנחנו לא מבינים מה זה אנשים משכילים. זה באמת, באמת נכון. יש, וככל שהזמן עובר, הדברים האלה הולכים יותר ויותר למקום רע. אם פעם אנשים היו בסוף היום כדי לנקות את הראש פותחים ספר, תמיד היה צריך לנקות את הראש בסוף היום. אז היום עושים משהו אחר. תמיד היה צריך לנקות, הערות. אבל... כן. ואולי אפשר לסכם ולהגיד את, על המהלך של דוקטור יפעת שאשא ביטון, את מה שאמר ז'וז'ף פושה, שר המשטרה של נפוליאון אחרי שהוא הרג את אחד מהמלוכנים, זה יותר גרוע מפשע, זו טעות. אז תמיר דורטל, איזה כיף, אני באמת עוקב אחרי הקריירה שלך במשרד החינוך, אני לא יודע מה יקרה עם זה, כאילו או שתהיה המפקח הראשי או שיעיפו אותך משם, אני ממש מרתק אותי לראות מה יקרה עם זה, אבל כן, תודה.
אני גם עדיין לא יודע, ימים יגידו.
חבל על הזמן, הנה אתה רואה איזה הוכחה, אולי יש מורים מוצלחים. תודה רבה, ושוב, העובדה, אני חושב שבאמת הדבר המרכזי הוא, פרויד חידש שההורים אשמים, ושי פירון חידש שהמורים אשמים, כולם אשמים, אבל בעידן שיש לכם יוטיוב, ויש לכם ספוטיפיי, ויש לכם את יובל מלכי, ויש לכם את הפודקאסטים של מה שאתם רוצים, אין באמת לשום בן אדם את היכולת להגיד, אני לא יודע. ליובל מלכי יש סדרות מדהימות לילדים על מלחמת העולם הראשונה ועל מלחמת העולם השנייה.
של ידע כללי. של ידע כללי בסיסי, בסיסי, בסיסי ומעניין, אגב, מרתק. אני לא חושב... אתה יושב על קצה כיסא.
אגב, אני לא יודע שזה ידע כללי. אני חושב שלא, אני חושב ש... זה מדובר באמת, אתה יודע, מי שעובר על כל הסדרות שלו של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, יכול לפתור חלק גדול מהבגרות, כאילו, הוא פשוט עושה את זה מעניין, הוא פשוט עושה את זה כיף, הוא פשוט עושה את זה בצורה שהילד שלי, בן 8, כשאני נכנס לאוטו, הוא אומר, שים יובל מלכי על המלחמה, שים יובל מלכי.
אז אני אומר, גם נניח שהפדרליסט הוא חלק מספרות המופת של... אמריקאי ממוצע. בסדר? אמריקאי ממוצע אמור להכיר את הפדרליסט, זה מסמך שמגן על החוקה האמריקאית. אז היום, גם אם לא בא לך לקרוא את הפדרליסט מקריכה לקריכה, דרך אגב, היום בתואר במשפטים, בהרווארד לא קוראים את הפדרליסט מקריכה לקריכה, לומדים רק חלק ניכר.
ופעם הוא פורסם בעיתון, כסדרת מאמרים בעיתון הוא פורסם.
וזה מה שמראה את עומק הבורות היום. אז היום אתה יכול בפודקאסט של שעתיים לקרוא יחד עם איזה מנחה, איזה מורה, אפילו אני עשיתי זה בישראל, ופדרליסט הוא לא חלק מספרות המופת של ישראלי ממוצע, ואתה יכול בשעתיים להגיד, אוקיי, הפדרליסט מדבר על זה שמי שאמור לשפוט את הפוליטיקאים זה לא בית משפט עליון, זה יהיה חמור מאוד אם יעשו משפט כזה כמו שעשו לנתניהו, אלא עדיף שזה יהיה דווקא הסנאט, אוקיי, כאילו אני זוכר איזה שניים, שלושה רעיונות, אבל קראת את הפדרליסט כאילו, אמנם לא השקעת את ה-10 שעות שזה דורש, ואת העיון המעמיק, ואת האוריינות, ואת ההשכלה המשפטית, אבל בשעתיים שאלה למשמעות על הפדרליסט, אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנתי מה הרעיון, באמת אין היום בדור שלנו אף אחד שהשם חוץ מהבן אדם עצמו.
ואם קראת, אם ראית את המחזה המילטון, אולי זה עשה לך חשק לקרוא את הפדרליסט. תמיר דורטל, פודקאסט על המשמעות, וקומנטייטור בערוץ 14 ומורה לאזרחות ויהיה בכנס השמרנות עם כוסות למי ששותף בערוץ הזה. כל הכבוד לך, תודה רבה, ניפגש שבוע הבא.
ניפגש, להתראות.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.